שבס, דף צדיק בייז, השיעור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, חמש שורות מלמטה, מוסיף רב ביבי ברבי. למדנו בשיעור הקודם, מחלוקת בין חזקאל רבי יוחנן, האם אגד כלי שמי אגד או לא שמי אגד. הכלל הוא, כדי להתחייב על מלאכס או יצוא, צריך שכל החפץ יצא לרשות האחרת. אם החפץ עדיין אגוד ברשות הקודמת, אפילו במקצת, אפילו במשהו, הוא פטור. אבל מה תהיה הלכה אם החפץ מונח בכלי? וכל החפץ יצא לרשוס הרבים, אבל הכלי עצמו עדיין חלקו ברשוס היוחיד, וזה נחלקו חזקה ורבי יוחנן. מוסיף רב ביבי ברבאיה, הוא מקשה לרבי יוחנן שסובר שאגד כלי שמי אגד. למדנו בברייסה, הגוינב כיס בשבס חייב. הכלל הוא קים לבדרה במיני. אדם שמתחייב על פעולה מסוימת שתי חיובים, למשל חיוב מיסה וחיוב תשלומים, מטילים עליו רק את העונש החמור של מיסה ופטור מתשלומים. אדם שנכנס לבית בשבת וגנב שם כיס מלא בכסף, ארנק מלא בכסף, והוא יצא עם זה לרשות הרבים, חייב. למה? הוא חייב לשלם את על הגניבה. אפילו שהוא מתחייב במיסה על זה שהוא יצא עם זה מרשות היוחד לרשות הרבים. למה? שכבר נסחייב בגניבה, קודם שיובו לידי איסור שבס, ברגע שהוא הגביע את הכיס בבית חברו, הוא כבר התחייב על איסור על חיוב גניבה. מתי חל האיסור שבס? כשהוא יוצא לרשוס הרבים. ממילא הוא חייב. כי אם למדרבן זה דווקא כששתיהם, שני החיובים מגיעים בבת אחת. אבל אם הוא לא הגביע את הכיס, אלא או יומי גרר ויוצא, הוא גרר את הכיס על הקרקע וכך הוא יצא עם זה לרשוס הרבים, פוטור, שהרי איסור גניבה ואיסור שבס בו אין כחוד. מתי הוא קונה קניון הגניבה, בקניון הגניבה את הכיס? כשהוא יוצא מרשוס חברוי. ואז גם הוא מתחייב, עד איסור הוא יוצא מרשוס היוחד, רשוס הרבים, שתי החיובים באים כאחד, ולכן הוא פטור מלשלם את הגניבה, כי הוא מתחייב בנפשוי עד איסור הוא יוצא. מביא רש"י שהגמור בכסובס מקשה, אם הוא הוציא זאת לרשוס הרבים, ולכן הוא מתחייב שבס, למה הוא מתחייב על הגניבה? למה בכלל יש כאן איסור גניבה שצריך לפתור אותו מקום לבין הרבי מיני? הרי רשוס הרבים אי אפשר לקנות שם במשיחה. ושם בגימור אקסובס יש שתי אוקימטס. או שמדובר שהוציא זאת לציד רשוס הרבים, שלגבי משיחה זה נקנה שם, זה לא נחשב רשוס הרבים, לגבי שבס זה נחשב רשוס הרבים, או שהוא הניח את ידו למטה מגימל תפוחים לקרקע, ליד הפתח של הדלת, ולשם הוא הוציא זה, שם זה רשוס הרבים, ושם הוא קונה את זה בקין יודוי, שתי החיובים באים כאחד. כך למדנו בברייסה, עכשיו קשה. ואיסל כדאי תוך, כמו שרבי יוחנן אומר, שאגד כלי שמי אגד, קודם לאיסור גני ולאיסור שבס. למה? אומר רשי, כיוון שהוציא מקצתו של הכיס, קנה כל המעות שמבחוץ, שיכול להוציאו את המעות דרך פיו. ולעניין שבס, מפתר. דאגיד אגב רשוס היוחי, עדי הכלי, כי לא כל הכיס עדיין יצא החוצה. אז האיסור גנב וחל כשהמעות יוצאים החוצה, והאיסור שבס חל כשכל הכיס כולו יצא החוצה. אלו מאי, מוכח כחזקי שאגד כלי לא ישמי אגד, ולכן ברגע שהכסף יצא, הוא מתחייב גם על איסור שבס ושתי החיובים בהם כיחוד. עונה גימורי, אי דאף כדרך פיו, אם הוא הוציא את הכיס כשהפה כלפי חוץ, אוכן נאמה. כי אז ברגע שהכיס יוצא, הכסף יוצא, אפילו שלא כל הכיס עדיין יצא, התחתית של הכיס עדיין בפנים, הוא כבר קנה באיסור גניבה, בקניון גניבה את הכסף, ועל שבס מתחייב רק אחר כך שהוא הוציא את כל הכיס. אבל לא כן מעסקין את דאף כדרך שולוב, הוא הוציא את הכיס הפוך, ואז אפילו שהכסף בחוץ, הוא עדיין לא קנה זאת בקניון גניבה, כי אין לו אפשרות להגיע אל הכסף, כי זה סגור מאחורה, רק מהפתח הוא יכול להוציא, והפתח עדיין מפנים בבית של חברו, ולכן הוא עדיין לא קונה. מתי הוא יקנה את הכסף? כשהוא יוציא גם את הפה החוצה, ואז כל הכלי בחוץ, ואז גם בא, איסור שבס בבת אחת. מקשה גימורה, גם שהוא מוציא דרך שולוב, והוא כמו קוים חלמה. מקום של התפירה בשוליים כשתופרים את הכיס, טייספס אומרים שבזמנם היו תופרים זאת באופן שלא היה תפור בחוזק. די בוי מפקלי ושוקיל. אז הוא יכול כן להגיע אל הכסף אם הוא ירצה. הוא פורם את התפירות ומוציא את הכסף. אז ממילא, ברגע שהכסף בחוץ, הוא כבר קנה את הכסף, כי יש לו אפשרות להגיע לזה על ידי שהוא יפורם את התפרים. ואיסור שבס עדיין לא חל לפי רבי יוחנן, כי עדיין הפה של הכיס בפנים. ואז הוא כן חייב על הגניבה. ואם כתוב בברייתא שהוא פטור, אז מוכח שיגד כלי לא ישמע יגד, ושתי החיובים באים כאחת. מתרצת הגמרא תירוץ אחר. אין הוכחה, אם מדובר בכסף, הוא יהיה חייב על הגניבה, כי איסר גניבה חל לפני איסור שבס. אבל כאן מדובר בנסחה. בחתיכות של כסף, חתיכות ארוכות, וכל זמן שמקצת מהכיס בפנים, גם מקצת מהחתיכות בפנים, אין אף חתיכה שיצאה החוצה. ולכן, בין איסר שבס ובין איסר גניבה חל, רק שהוא מוציא את כל הכיס, ואז כל הכסף בחוץ. בקשה הגמרא, גם בנסחה וקים די כשנוצין, בדרך כלל הכיס היה כאלה רצועות, שאם זה קשרו את זה, והרצועות בולטות יותר מהכיס. הרי מה פיק ליד פומי? הוא הוציא את הכיס, שהוא גורר את הכיס, עד הפה של הכיס כבר בחוץ, והרצועות עדיין בפנים הבית, אבל הוא יכול אם הוא רוצה ושורה ושוקיל, עדיין יכול, כבר יכול לפתוח את הכיס ברשות הרבים ולהוציא. זאת אומרת שכל הכסף בחוץ, וגם הפה של הכיס בחוץ, יכול, יש לו אפשרות להגיע לכסף, אז הוא כבר קנה את הכסף בקניון הגניבי, ושנוצן, אבל הרצועות, תגיד הם יגבוה, עדיין מונחות בפנים בבית. ולרבי יוחנן, שאגד כלי שמי אגד, אז עדיין לא חייב על היצוא של הכסף. וכי אין גניבה כבר יש, אז שוב קשה. ותרצת הגמור דלק, השנוצן בכיס בלי רצועות, ואיבו יסיים את דאיסט, לאומיק רחילוי הם כרוכות סביב הכיס, וברגע שהוא מוציא את הכיס, גם כל הרצועות בחוץ. מביאה הגמורה, שכשם שנחלקו חזקה ורבי יוחנן, אם אגד כלי שמי אגד או לא, הם נחלקו בפירוש המשנה, כך נחלקו רובה והבאיה. וכן אמר רובה לא ישונו מה ששנינו במשנה, שהמויצי קופו, מלאו פיירויז ומציאו אותה לשוס הרבים. אף על פי שרויף פיירויז מבחוץ פוטור עד שיועיציס כל הקופו, לא ישונו בקופו מלאו קישויים ודילויים. ואז כל זמן שלא מציא את כל הקופה, אין לי שום קישו ואין לי שום דילוע שכולו יצא. ואז הוא פטור, כי ברגע שלא כל החפץ יצא, אין כאן יצא. אבל מלאו חרדל, אז ברגע שהוציא חצי קופו, בחצי הזה שבחוץ יש חרדל שלם בחוץ, בכמות של גרויגרס חייב. על מקוסו והרובה סובה כמו חזקיה, אגד כלי לא ישמי אגד. הבאי אומר אפילו מלאו חרדל פוטר כמו רבי יוחנן, על מקוסו והרגד כלי שמי אגד. אומרת הגמורה, אחרי תקופה, קום הבאי בשיטו סדר רובה, קום רובה בשיטו סדר הבאי. הם החליפו את שיטותיהם. מעתה ואילך, רובה סבוא כמו רבי יוחנן שאגד כלי שמי אגד, הבאי סבוא כמו חזקי שאגד כלי לאו שמי אגד. בקשה הגמורה, יש לי סתירה מדברי הבאי אל הבאי, מדברי רובה לרובה. ורומד הבאי עד הבאי, ורומד רובה עד הרובה. מה אמרנו? אמרנו שהבאי ורובה התחרטו, ועכשיו שיטה סבאי שאגד כלי לא ישמי אגד, ושיטה סרובה שאגד כלי שמי אגד. ולכאן למדנו ממרה וטייסס אומרים שהם ידעו שהממרה הזו הייתה אחרי החזורה, שם אשמה להפך. מה למדנו דאיתמר? המויצי פיירויס לרשוס הרבים. הבאי אומר ביד חייב בקליפ אותו. מה הכוונה? הוא עומד ברשוס היוחיד, עומד בבית, ומוציא פירות בידו. גופו עדיין נשאר בבית, רק ידו יצא החוצה. חייב. לא אומרים אגד גופוי שמי אגד, וכיוון שהיד נגררת אחרי גופו, זה לא נחשב שהפירות יצאו החוצה. לא. אבל בכלי, אם אדם הוציא כלי מהבית שלו, והכלי מלא בפירות, וחלק מהפירות יצאו כולם החוצה, אבל חלק מהכלי עדיין מפנים הבית, פוטו. ורוב אומר בדיוק להפך. ביד פוטו, שאגד גופוי שמי אגד, היד נגררת אחרי הגוף, אפילו שהוציא את כל הפירות החוצה, אבל גופו עדיין מפנים פוטו. בכלי, אפילו שחלק מהכלי עדיין מפנים בבית, אבל חלק מהפירות שבתוך הכלי לגמרי בחוץ, חייב. מה רואים? הבאי סובר בכלי פטור, למה? כי אגד כלי שמי אגד, ורובה סובר בכלי חייב שאגד כלי לאו שמי אגד, בדיוק להפך מה שאמרנו מקודם. אומרת הגמרא איפוך, צריך באמת בממרה השנייה להפוך את השיטות. הבאי הוא שאמר ביד פוטר בכלי חייב, ורובה הוא שאמר ביד חייב בכלי פוטר. מקשה הגמרא, מה אמרנו? ביד חייב. לפי מה שהחלפנו, זו שיטה סרובה. אם אדם עומד ברשוס היוחד ומוציא את ידו החוצה, חייב. ואותנן, המשנה הראשונה במסכת. פושט בעל הבית אסיודו אל החוץ, ידו המלאה ומוציא מחוץ לבית, לרשוס הרבים, ונוטה לעוני מתויכו. אוי, שנוסן לתויכו, שבעל הבית הוציא יד ריקה החוצה, והעוני הכניס לשם, והכניס בעל הבית את היד המלאה פנימה. שניהם פטורים, כי אף אחד לא עשה מלוכה שלמה. אז רואים שפה שהבעל הבית עשה עוד על החוץ, הבעל הבית פטור. למה הוא פטור? אתה אומר כאן שאם הוא הוציא את הפירות ביד, אפילו שגופו בפנים, הוא כבר חייב. או נהג עם הורי. או שום למעלה מגימל, אוכל למטה מגימל. שם מדובר שהיד שלו גבוהה גימל תפוחי מהקרקע. ולכן הוא פטור לא בגלל שאגד גוף שמי אגד, אגד גוף לאף שמי אגד, אבל עדיין לא עשה הנוכה. משהו סורבים צריך להניח על הקרקע, הוא עשה, עדיין לא עשה הנוכה. ולכן הוא פטור, הוא עשה רק הקירה בלי הנוכה. את הנוכה הוא עשה העוני, כל אחד עושה חצי מנוכה, שניהם פטורים. כאן מדובר שהוא הוציא את ידו מהחלון, וידו מונחת פחות מגימל תפוחים לקרקע. זה לא הוא, זה כאילו מונח בקרקע. כאן יש הנוכה. אלו מה, מה אתה רוצה לומר? בגלל שכל גופו בפנים הוא פטור? לא. אגד גופו לאף שמי אגד. אומרת המשנה, המויצי, אדם שמוציא מרשות לרשות, כפי שכבר למדנו הרבה פעמים, אדם חייב דווקא על מלאכה שהוא עשה אותה כדרכה. אם הוא עשה אותה בדרך שינוי, פטור. ולכן גם בויצוי, אם הוא הוציא באופן שהוא הוציא, באופן שאנשים הוציאים, הוא חייב. ולכן המויצי בין בימינוי, הוא מחזיק את החפץ ביד ימין, בין בסמוילוי, זה גם באדם מוציא לפעמים דברים ביד שמאל, בתוי חייקוי מחזיק את הדברים, אוי על כסייפוב חייב, שכן מסו בני כאוס. אומר רשי שכמסו בני כאוס עולה רק על מה שלמדנו על כסייפוב. מסו בני כאוס הם נשאו את כלי המקדוש, בשעה שמלכו את כלי המשכון שהלכו במדבו, כתוב בכוס אפיסו, ומשם המשכון הרי נלמדים כל המלוכס. אבל מאיפה נלמד בימינוי, בשמאל, בתוך היקוי? זה מסבורה. כך, אוי רחר, כך הדרך להוציא. אבל ראה שמביא עוד פירוש בירושלמי כתוב, שבאמת שכמאסו בני כוס עולה על הכל. מאיפה המקור? כתוב בפסוק, ופקוד הסלוזו בן ארוין הכויין. מה הוא נסע? שמן המויר, אוקטורס הסמים, ומין חסטומיד, ושמן המשחו. איך הוא נסע את כל הדברים האלו? שמן אחד הוא החזיק בימין, ושמן אוכל בשמאל, והקטוירס בחיקוי, והחוויטין בכוסף. ממשיכה המשנה, אם הוא הוציא כלאחר יודוי, זו הקדמה, הכלאחר יודוי הכוונה באופן של שינוי, למשל, המשנה נותנת דוגמאות, ברגלוי, הוא שם ברגל משהו, קיפל את הרגל, שם הוא הניח איזה חפץ, וכך הוא יצא מרשוס לרשוס. בפיו הוא הניח חפץ, תיסס אומרים, ודאי שאם הוא הוציא דבר מאכל בפיו, ככה דרך, והוא חייב. אבל חפץ, שאין דרכו להיות בפיו, הוא פטור. ובמרפאיקוי, כאן יש מחלוקת בין רשי לתויספס. רשי כותב איישילה. ואיישילה, הכוונה בבית השכי, הוא החזיק חפץ. תויספס אומרים שמרפק זה מה שאנחנו קוראים מרפק. במרפק הוא הניח חפץ וקיפל את היד, וכך הוא הוציא את זה החוצה. או שהוא הוציא באוזנוי, שם בתוך האוזן, ובשערוי הוא קשר משהו לשערות, ובפונדוסוי הוא פיו למטו. יש לו כזאת חגורה, שיש לה כזה ארנק, אבל הארנק, הפה שלו, הוא סובב את החגורה, כך שהפה של הארנק, הפתח של הארנק, כלפי מטה. אין הדרך להוציא כחפצים בתוך הארנק, כי הם יכולים ליפול. הראשונים מסבירים, ודאי מדובר שהוא קשר, אם לא, זה מיד נופל. אבל גם כך, שהוא קושר, אדם חושש שזה ייפתח הקשר ויפול. אם הוא הלך בפונדתו פיה למעלה, ודאי שחייב אם הוא יניח דברים בתוך הפונדה, בתוך הכיס הזה, כי ככה דרך. בין פונדוסו לחלוקוי, הוא הניח חפץ בין חגורתו לחלוקו, אין הדרך לעשות כך, הוא בספס חלוקוי, במכפלת של החלוק הוא הכניס משהו, במינולו הוא הכניס חפץ, בסנדולוי פוטור שלו יועיצי כדרך המויצין. אבל כפי שכבר למדנו, פוטור בשבס, הכוונה פוטור אבל לא אסור. אין חיוב חטוס אבל אסור מדי רבונן. אומר רבי לוזו, המויצי מסוי למעלה מעשור התפוחים, חייב, שכן מסו בני כאוס. מסביר רשי, למדנו בפרק ראשון, למד בעזרת השם בדף קוף, רשוס הרבים נחשבת דווקא עד עשור התפוחים. עשור התפוחים ראשונים מקרקע רשוס הרבים, שם זה רשוס הרבים. האוויר למעלה משם הוא לא רשוס הרבים. ולכן אם אדם זרק דלת דמס וזה נח בקויס למעלה מעשור התפוחים, פטור. אומר רבי לוזו, זה הכל כשהוא זרק. אבל אדם שעומד, הולך, והוא מחזיק משהו ביד, אפילו שהוא מחזיק זאת למעלה מעשור התפוחי מהקרקע, זה נחשב שהוא מחזיק זאת ברשוס הרבים וחייב. למה? כי רגליו על הקרקע, אז זה נחשב כאילו שזה מונח בקרקע. ומאיפה המקור? שכמאס או בני כאוס, הם נסו על הכתפיים, והגימור עוד מעט תחשב שהכלי המשכון שהם נשאו היו גבוהים למעלה מסורת פורחים. רואים שגם באופן זה חייב. רש"י אומר שרב אלעזר לא בא לומר באופן שמונח על הכתף. זה למדנו במשנה. על כסייפו, משמע שכל החפץ על הכתף, אפילו שהכתף בדרך כלל למעלה מסורת פורחים. אלא הוא בא להוסיף שגם ביד אותו דבר. ואפילו שהמקור ממס המניקוש על הכתף, אין הבדל בין כתף ליד. עכשיו מברת הגימור, מאיפה באמת יודעים שכך היה שם? הוא מסו בני כוס מנולון. נכסיב, כתוב לגבי קלעי החוצר היריות שהיו סביב בחצר, סביב למשכון, כתוב שם, וקלעי החוצר וחול וגוימר על המשכון ועל המזבח סוביב. הם באו לחסות, להסתיר, לגונן על המשכון ועל המזבח. מה כיש מזבח למשכון? מה משכון 10 עמויס גובה? אף מזבח 10 עמויס. ומשכון גופי מנולון שהוא גבוה 10 עמויס, יחסיב 10 עמויס אורך הקורש. אז כתוב שהיריויס כיסו את המשכון ואת המזבח, זאת אומרת ששתיהם היו באותו גובה. למעשה יש כאן שתי קושיות. קודם כל יש כאן קושייה שבתירה כתוב שהמזבח היה גבוה 3 עמויס, וכאן דורשים ש10 עמויס. אומר רש"י, הגימור בזבוכים, שהכוונה בפוסוק מספה סויבב ולמעלו. המזבח היה סויבב, המזבח נהיה צר בחלק העליון שלו. החלק הצר העליון הוא היה 3 עמויס, אבל ביחד עם החלק התחתון היה גבוה המזבח 10 עמויס. עוד קושייה יש כאן, בקלויים כתוב שהגובה של הקלויים 5 עמויס. כאן אנחנו אומרים שהקלויים כיסו את המזבח בגובה 10 עמויס, המזבח במשכון. אומר רש"י, הגמור בזבוכים מפרשת, קוימוס אידה קלויים, הכוונה 5 מעל גובה המזבח, זאת אומרת שהקלויים היו בגובה של 15 עמויס, 10 עמויס הם הסתירו את המזבח ואת המשכון, ועוד 5 עמויס קוימוסוי, למעלה מזה ביחד 15. עכשיו אנחנו יודעים שהמזבח היה גבוה 10 עמויס. הוא כסיב ואיפרויס אסו אויל על המשכון. ואומר רב, מי זה ואיפרויס? מוישה רבינו פורסוי. מכאן התולומד גויבון של לוים 10 עמויס. הגימור עכשיו הבינה, אם מוישה רבינו היה גבוה 10 עמויס כדי שיוכל לפרוס, גם כל הלווים היו כך. אז אנחנו יודעים שבני כעוס שנשאו את המזבח על הכתפיים, היו גבוהים 10 עמויס, והמזבח היה גבוה 10 עמויס. עכשיו כך, וגמירה יש לנו בקבולה, יש לנו בידיה, דקול טונה, כל מסע, דמידלה במויטויס, שנושאים אותו על מוטות, איך הדרך לשאת אותו? טילסה מליל, שליש מהגובה שלו הוא בחלק העליון, למעלה מהכתף, או למעלה מהראש של האדם, רש"י מסתפק עם הראש או מהכתף. הוא טרי טילסה ושתי שליש מלתחס. שתי שליש מתחת לכתפו מראשו של האדם הנושא את המוטות על הכתפיים שלו. עכשיו בוא נחשב. אם הם נשאו את המזבח שהיה גבוה 10 עמויס על כתפיהם, ושליש מזה, שליש מ-10 עמויס, זה 3 עמויס ושליש, היו מלמעלה. כמה היו מלמטה? 6 עמויס ושתי שליש היו מתחת לכתף של הלווים. עכשיו הלווים עצמם היו גבוהים 10 עמויס, זאת אומרת כמה היה גבוה תחתית של המזבח מהקרקע? קרוב לשליש של 10 עמויס. נשאר 3, אם יש לי מהכתפיים, מהראש או מהכתפיים, רש"י משמע מהראש, יש לי 10 עמויס, ו-6 עמויס ושליש עם המזבח, כמה נשאר עד הקרקע? 3 עמויס, 6 עמויס ושתי שליש, כמה נשאר? 3 עמויס ושליש. 3 עמויס ושליש זה הרבה יותר מ-10 תפוחים. 10 תפוחים זה פחות מ-2 עמויס. אשתה קרדה ומיד לטובה. ובכל אופן, זה נקרא מסו. אז רואים שאפילו שזה מונח באוויר למעלה מסורת תפוחים, יש חיוב. ואי בו יסיימה. זה לא נלמד מהמזבח. מהמזבח אי אפשר ללמוד, כולה הלווים לא היו כל כך גבוהים, אבל זה נלמד מאורן. דו מרמר, אורן תישו וכפוירס טפח. הרי כאן 10. כתוב בתרש האורן יהיה בגובה של עמו וחצי. עמו היא 6 תפוחים. יש 2 שיטות בגימור הסוקיה, ככה גימור הולכת כאן. ממילא 6 ועוד חצי זה 3, יש לי 9, וכפוירס טפח, הרי כאן 10. עכשיו, אפילו אם נניח שהלווים לא היו כל כך גבוהים. הם היו גבוהים כמו שאנחנו גבוהים, 3 עמות. 3 עמות כל עמו 6 תפוחים, 18 תפחים. וגמירה דקולטונה דמידלה במויטויס, כמו שאמרנו מקודם, טילסה מילד וטרי טילסה מילרע. עכשיו האור מונח על הכתפיים שלהם, וכמה מונח מלמטה, אם כל האור הוא 10, אז שליש, 3 ושליש, 3 תפוחים ושליש מלמעלה, ו-6 תפוחים ושתי שליש מלמטה. עכשיו הם גבוהים 18 תפוחים לפחות כמו שאנחנו גבוהים, ומתוך ה-18 רק 6 ושתי שליש יש את האורן, כמה נשאר מהתחתית של האורן עד הקרקע, נשארו 11 אמויס ושליש, 11 תפוחים ושליש. 11 תפוחים ושליש, יותר מ-10 תפוחים. השתקר דלמעלו מיודה וכוי. זה המקור של רבלוזו. שואלת הגימור, למה באמת החליפו את המקור ואיבו יסיימם מאור? למה אי אפשר ללמוד מהמזבח, כמו שאמרנו? והלווים היו גבוהים, כמו מוישה, וליגמר ממוישה. עונה הגימור, זו לא הראיה מוכחת. דיל ממוישה שיינה, מוישה הוא היה גבוה מכולם. דרום אמרין, השכינה שוירו אל על חוכום, גיבור ואושירו בעל קוימו. אבל שאר הלווים לא היו כל כך, כל כך גבוהים, ויכול להיות שהיו גבוהים המרשי, 7 אמויס, ואז המזבח אז היה גבוה מעל הקרקע, רק 2 או 3 תפוחים. ולכן המקור הוא מהאורן. אומר רב משום רב חייה, המויצי מסוי בשבס על ראשוי, הוא מחזיק משהו על הראש, בלי להחזיק את זה בידיים. מניח על הראש, וכך הוא הולך. חייב חטוס. זה לא נקרא שינוי. שכן אנשי אוצל, אנשים שגרים בעיר אוצל, או עושים כן, ככה הם עושים כל השבוע. שואלת הגימור, ואנשי אוצל רובה דאלמה, רוב העולם לא נעשה כך, למה זה לא יחשב כשינוי? אלו איתמה או חיתמה, כך צריך לשנות את דברי רב. אומר רב משום רבי חיה, איך עוד מבני אוצל שאוי צימס ועל רוי שבשבס חייב, שכן בני עיר או יוי סינקן, אצלם זה לא נחשב לשינוי, שער העולם זה כן שינוי. שואלת שוב הגימור, ותיבות תילדייתו אצל כל אודום, אם כל רוב אנשי העולם לא עושים כך, רק עיר אחת, בוט לא דעתם אצל כל אודם, זה נחשב לשינוי. אלו גרסה השלישית, היא התברוך היתמה. המוי צימס על רוי שוי פוטור, לא חייב. ואם תמצאו להם מה תאמר, אנשי יוצל לא יסין כן. בוט לא דייטון אצל כל אודום, ואפילו אדם מאנשי יוצל שמוציא כך בשבת, פוטור. אומרת המשנה, המסכוון לאוי צילפונוב ובו לא לאחוב. אדם צרר מעות שלו בסדין, ותלה את זאת עם שרשרת, שהוא רצה שזה יהיה לפניו, שהוא יוכל לראות את זה כל הזמן, וכך הוא יצא, וזה הסתובב למעשה לאחרוב לגבו. זאת אומרת שהוא לא עשה הקירה והנוחה בעוד החפץ מונח לפניו, פוטו. דלוי נסקיימו מחשבתו מרשי, ואבל כמסעסק ולוי מסכוון. את המלאכה הזו הוא לא רצה לעשות. הוא רצה להוציא לפונוב ולא להוציא שהחפץ מונח לאחרוב. אבל אם היה להפך, הוא התכוון להוציא כשהחפץ לאחרוב, הוא בוא לו והסתובב והגיע לפונוב, חייב. למה? נראה בגימורים. באמס אומרו, הגימור תסביר מה זה הביטוי באמס, או איש אחוי גרס בסינו, בין מלפונאו ובין מלאחריו חייבס, שכן ראוי ליוס, חויזו. אומר רשי, סינה כאין מכנסיים קטנים, וחוגרת אותו לצניות. ואם היא יוצאת עם זה החוצה, ודאי שאין שום איסור, זה בגד, אבל אם תלתה בו שום דבר להוציא, והיא התכוונה שזה יתלה מלפניה, וזה הסתובב, הוא בא לו לצד האחר, חייבס. שכן רואי לו יסחוי זה דרכו להיות חוזר סביבותיה. הוא מתחילתה ידע שסופו להתהפך, ולכן זה נחשב שנזכה עם המחשב טוב היא חייבת. רב יהודו אימר, הוא בא להוסיף, אף מקבלי פיסקין. מה הכוונה אומר רשי? מקבלי פתקין שמלך, למוסרם לרצים. הם לוקחים פתק שהמלך הוציא פקודה, נותנים את זה לרץ שירוץ עם זה. אף הם חייבים בהוצאתן, אפילו לא נסקיימו מחשבתון. כגון, הוא הוציא את הפתק מהארמון של המלך לחצר, על מנת לתת את זה לרץ זה, לפלוני. הוא יצא החוצה, הוא לא מצא את פלוני, הוא נתן זאת לאלמוני. זה לא נחשב שלא נסקיימו מחשבתו, נסקיימו עם מחשבתו. למה? כי הוא ידע לכתחילה שאם לא ימצא את זה, הוא יצא את זה לזה. ולכן, הוא חייב. כך לושן רבו ישי וליבי מגמגם בפירוש הזה. כך אומר רשי, לא מסביר למה, אבל לא מוצא חן בעיניו הפירוש הזה. תיסס מביאים פירוש בשם הרשב"ם, שיש אדם ממונה למלך שנושא פתקין של מלך לידה מניין גיבוריו וחייליו ובית אוצרותיו, ונושאים אותם בכיסיהן התלויים באזוריהם בחגורה שלהם. ואותן כיסים חוזרים פעמים לפניהם ופעמים לאחוריהם. והבמה משג'ום ידסין עליה שלו חויזו. תנה כמה שרב יהודה סבר, בזה הוא לא חייב. למה? תוססומתב מסביר, זה לא תמיד מסתובב אחורה. זה נקרא, אם הוא התכוון שזה יהיה מלפניו, יגע אלה אחריו, הוא פטור. אבל רב יהודה סובר, לא. גם זה מצוי לפעמים שזה מסתובב מעצמו, ולכן לכתחילה הוא חשב, הוא ידע שיכול להיות שזה יסתובב, ונקרא נסקיים או מחשבתוי. שואלת הגימורה, מה ישנה לפונוב ובולה לאחוב שאומר את המשנה דה פוטר? דלו יסביד מחשבתוי. אם כך, לאחו ובוא ללפונוב נאמה, יהיה פטור, או לא יסעביד מחשבתו, הוא רצה לאחו ובוא ללפונוב. אומר רבלוזו, תברי, מי ששון הזו לשון הזו, אין פתרון אחר למשנה. צריכים לחלוק את המשנה, לשבור את המשנה. הרישה של המשנה אמר תנא אחד, והוא סובר, המסכם לא יטלפון ובוא לאחו פוטו, והוא הדין להפך. עכשיו הגיע תנא אחר ואמר, המסכב לא יצא לאחוב ובוא ללפונוב חייב, והוא הדין, הסכב לפונוב ובוא ללאחוב. למה הוא נקט את זה, אלא הוא נקט את זה? שתיהם אותו דבר, אומר טייספס, לא חשבו שיש הבדל ביניהם. הוא נקט דוגמה אחת, הוא נקט דוגמה אחת. אבל כל אחד מהתנאים סובר שבשתי האופנים פתו. כי לא, אני הסכם מה מחשבתי. אומר רוב, לא יכול להיות שזו הייתה הקושייה שעל כך ענה רב לא זאת אברי. ומה היא קושי? דילמה, יש הבדל ברור. לפונוב ובו לא ילאחרוב, היינו תאימא דפוטור, דניסקבין לשמירו מעולו. הוא רצה שהחפץ יהיה לפניו, הוא יוכל לראות את זה כל הזמן, שזה לא נופל לו. ובאול סביודה, שמירו פרוסה, למעשה זה יסתובב אחורה, והוא לא יכול לשמור את זה. כזה דבר, הוא לא רצה, לא הניח לי. ולכן, לא נזכר עם המשה אבטו, והוא פטור. לאחרוב ובו לא לפונוב, היינו תאימא דחייב, דניסקבין לשמירו פרוסו, ואול סביודה, שמירו מעולו. ענן סעד אומר רשי, אם היה מספיק לו שזה מונח על הגב, ודאי שהוא מרוצה גם שזה מונח לפניו, זה עוד יותר טוב. אז זה לא נקרא שזה לא נזכר עם המחשבתו. אלא הקושייה הייתה אחרת. מהי קושייה? דיוק כדמס ניסן קשיה. הדיוקים שיוצאים מהמשנה. מה כתוב ברישה? המסכם לא יצא לפונוב ובוא ללאחרוב פוטו. משמע שדווקא באופן זה שהוא רצה שיהיה לפונוב. אבל הוא להחרוב ובוא ללאחרוב. אדם רצה להוציא את זה כשהשרשרת לכיוון הגב, ובאמת כך התקיים, חייב. אי מסייפה, לאחוב ובוא ללפונוב, הוא דחייב. כי זה יגע לפונוב למעשה. או לאחוב ובוא ללאחרוב, פוטו. למה? כי זה לא דרך הוא יצוא, כשהחפץ מונח מאחורה. אז יש כאן סתיר, בין הרי של הסייפה. ועל זה ענה, אומר רבלוזו, תברי מששון הזו לשון הזו. התנה של הרי שהוא סובר, שלאחוב ובוא ללאחרוב, פוטו, חייב, כי זה נחשב כן דרכוי. והתנה של ההמשך של המשנה, התנה אחר הוא סובר, של האחו, בוא ללאחו פתור, כי זה נקרא שינוי. אומר רבה שגם זה לא קשה. מהי קושי? דילמה, לא אם יבואי קורבה. התנה מתכוון כך. לא אם יבואי לאחו, ובוא ללאחו, דחייב, דיסבידי מחשבתו. זה מה שהוא רצה וזה יתקיים, ודאי שהוא חייב. זה לא נחשב לשינוי. אלא אפילו לאחו, ובוא ללפונוב. לכן הוא נקט כזה. מה שהתנה... נקט לאחו ובוא לו לפונוב חייב, לאו משום שאם בוא לו לאחו באמת פטור כזה שינוי. גם אז חייב, ודאי שאז חייב. הוא נקט החידוש היותר גדול, שאפילו שבוא לו לפונוב, שלפי הגרסה הראשונה של הקושייה, חשבנו שאז צריך להיות פטור, יצטריך אליי, שר כדאי תוחמין, אוי ולא יסבית מחשבתו, כי הוא רצה אחורה וזה יגיע קדימה, לא לחייב. קומה השמלון, נסכם לשמור פרוסו, בוא עושה בדי שמור מולו, די חייב. ממילא לפי רבה שלא צריכים לפצל את המשנה לשני תנועים, המשנה מתפרשת כפשוטו לפי תנא אחד. אומרת הגימורה, בוא נאמר שהשאלה הזו שדנו בה עכשיו, הוא לאחרוב ובוא ללאחרוב, האם זה נחשב לדרך או יצוי וחייב או פטור, תנועי, השאלה הזו תלויה מחלקס תנועי. איפה? לתניה. המויצי מויז בפונדוס או יופיעו למעלו, כמו שהזכרנו במשנה הקודמת, חייב. כי ככה דרך, הכיס שיש לו בחגורה, הפה שלו לכיוון מעלה, ככה דרך. אבל אם הוא הציא את הכיס באופן שההפוך, פיו למטו, רב יהודה מחייב, זה לא נחשב לשינוי. כמו שאמרנו שם, הוא כושר, הוא לא חושש שיפתח. והחכמים פויטרים, כך לא מוצאים, כמו שלמד במשנה הקודמת. אומר להם רב יהודה לחכמים, אי אתם מועידים שאדם מוציא חפץ שתלוי לו על הגוף, והוא הוציא זאת באופן שהוא מונח לו באחוריו, על הגב, בלאחוב ובוא ללאחוב שהוא חייב. גם כאן, שם זה לא נחשב לשינוי. אז גם כאן זה לא נחשב לשינוי שהכיס הפוך. ואומרו לו, ימנו לו בחזרה. ויאתו מוידה כלאחר יודוי. אדם הוציא דבר שהוא מחזיק זאת על גב ידו, במקום להחזיק את זה בכף ידו. ורגלו, הוא מחזיק משהו ברגל שהוא פוטר, כי זה נחשב לשינוי. אז גם ללכת עם פונדוס או פיו למטו, זה נחשב לשינוי ופטור. אומר רב יהודה, אני אמרתי דוב עורכות, אמרתי להם יאתו מוידי, ואינו אמרו דבר אחד, הם אמרו לי בחזרה, ויאתו מוידה. אני לא מוצא תשובה לדבריהם, אין לי מה לענות להם, באמת, קשה לי לומר מה ההבדל, ואין לי מוצא תשובה לדבריי, גם הם קשה להם להסביר מה ההבדל. אומרת הגימורה עכשיו, זו הברייסה, מי דקומה להו, מכך שרב יהודה אומר להם, אי אתם מוידים, שאם הוא מוציא לאחוב, בוא ללאחוב, שהוא חייב, לאו, מכלל דפטרה רבון, השם עצמם, מה הם סוברים שהם, שבאמת פתו בכזה אופן? אז כל הראשונים שואלים, למה? הוא אומר, אומר להם, מי אתם מועידים שבאופן כזה חייב? אז תודו לי גם בפונדוס ויפיעו למטו. איפה רואים שהם פותרים שם? אומרים הראשונים שעיקר הדיוק הוא מההמשך. מה רב יהודה אומר? אינו, אני אמרתי דבר אחד ואינו אמר דבר אחד, אני לא מוצא שתשובה לדבריהם, והם לא מוצא שתשובה לדבריי. זאת אומרת שלא היה להם מה לענות. אז בהכרח, אם לא היה להם מה לענות, והם הרי אומרים שפונדוס למטו פטור, אז בהכרח שהם גם יצטרכו מעטה ואילך לומר, שגם לאחרוב או בולה לאחרוב פטור. אז יש לנו כמה חלייקס. רבונו סוברים שלאחרוב או בולה לאחרוב פטור, כי זה נחשב לשינוי. ורבי יהודה סובר שחייב, כי זה לא נחשב לשינוי. אומרת הגימורה, לא יכול להיות שזה הפשט בברייסה. ולתמיך, לפי מה שאתה מפרש, אם כך גם ההמשך מתפרש כך. דקואם רלי, מה חכום אומרים לרב יהודה? אי אתו מוידה, שימויציק לך היודו ורגלו, שהוא פטור? מכלל, אם תפרש כמו ברישה, כמו שאתה מפרש ברישה, מכלל דמחייב רב יהודה. שרב יהודה אומר, רגע, אין לי מה לענות על זה, אז אני צריך להפוך ולומר באמת שכלך היודו ורגלו באמת חייב. רב יהודה מחייב בלך היודו ורגלוי. ואותן יהיה לך היודו ורגלו דברי אקלפוטו. אלו בהכרח שהברייסה מתפרשת כפשוטו. אמר למרב יהודה, אי אתם מועידים בלאחוב, בוא ללאחוב שהוא חייב. אתה אומר, אי אתם מועידים, הם באמת מודים בזה. ללאחוב ובוא ללאחוב דברי אקל חייב. לך היודו ורגלוי דברי אקלפוטו, כמו שהם אומרים לרב יהודה. אי אתם מועידים שהוא פוטו, ובאמת כך הוא סובר. כי פליגה. בפונדוסוי ופי עולמטו, מר מדמלי לאחוב ובולי לאחוב. רב יהודה אומר, זה כמו לאחוב ובולי לאחוב שאתם מודים לי שחייב. גם, אפילו זה לא שמירה נורמלית, זה שמירו פחוסו, בכל אופן הוא חייב. אז גם שהארנק מונח עם הפדק יבוא מטה, שזה שמירו פחוסו, הוא גם חייב. ומה, חכמים מסוברים? לא. מדמלי לחיודו ורגלוי. למה? אומר רשי, לאחוב ובולי לאחוב, אבל בכל אופן זה משתמר מגנובים. מה שאין כן, כשהארנק מונח הפוך, זה יכול להיפתח כל רגע והכסף יישפך. ולכן זה נחשב כשינוי גומו. למד ממשנה באמס אומרו או אישו וכולו. תונה כל באמס, איפה שכתוב באמס, הלוכי. מה הכוונה הלוכי? ראה שבסוק אומר, הלוכי ללא חולק. בירושלמי כתוב כאן, כל באמס, הלוכי למוישה מסיני. רב יהודה אומר אף מקבלי פיסקין חייבים אפילו שזה יתהפך. תונה שכן לבלורי מלכוס אוי סינקין. אז רש"י מפרש כאן כפי שהוא פרש במשנה לפי רבו איסוב, שבלבלרי מלכות הסופרים של המלכוס, בדייתו למויסרון לא זה, ואין מויצוי, הוא לא מוצא את הרץ שהוא התכוון לתת לו איזה, הוא דבר המלך נחוץ, הוא לא יכול להתעכב, הוא מוצא אחר מויסרון לו. אז זה נחשב נזכה עם המחשבתו, אפילו שבשעת שהוא יצא עם החפץ, הוא חשב לתת זאת לפלוני, למעשה הוא נתן זאת לאלמוני, זה נחשב נזכה עם המחשבתו. ותזס מפרש, כמו שאמרנו, שהלבלרי מלכות יוצאים עם דבר, עם הפנקסים של המלך, שהם מונחים להם בחגורותיהם, ולפעמים החגורה מתהפכת, כיוון שאויסינקן, שהכן הדרך שלפעמים זה מתהפך, אפילו שזה יתהפך, זה נכלל בכלל מחשבתו וחייב. עד כאן דף צדיק בייז.